ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
טוב, היום השיעור לא יהיה על פרשת שבוע. זאת אומרת, הוא לא יהיה ישירות על פרשת שבוע, אבל כפי שנזכיר עניינים בפרשת שבוע. אני רוצה לדבר קצת על שיערים של חנוכה. מה יישאר מהנר? אז אני רוצה קצת דבר מפתיע על, על חנוכה, שאני חושש מאוד שאנשים לא... לא כל כך... מישהו יודע מה תאריך היום, הלועזי?
12.
מה? 12. מה פתאום רב ריבלין אכפת לו מה התאריך הלועזי? יש משהו מיוחד בתאריך? טוב, בואו נמשיך, תסתכלו את השאלה שלי, בסדר? מה? טוב, בקיצור רבותיי. חנוכה, אז אתם כולכם מכירים את הסיפור של חנוכה. חנוכה שאנחנו מכירים אותו, זאת אומרת, זה הסיפור של החשמונאים, זה באמת הקפה בכסלב הרביעי בהיסטוריה של עם ישראל. זה החג, האירוע הרביעי שקרה בקפה בכסלב. מי יודע מה היה לפני כן? מה? לפני, אחרי חנוכת המשכן. בין חנוכת המשכן, זה לא נכון, חנוכת המשכן...
זה הבנייה.
מה? כן, אז זה נכון, כך כתוב בספר חגי, שתחילת בניין בית שני, או נגיד חנוכת המזבח של בית שני, הנס של חנוכה היה בערך 200 שנה בתוך בית שני. בית שני היה 420 שנה, כן, הנס של חנוכה היה בערך ב-160, תסלחו לי, לפני הספירה של הקרצמח. אז אנחנו מדברים בעצם 200 שנה אחרי, אבל הבית השני התחיל, או המזבח של הבית השני, התחילו לבנות אותו בכפתה לדוטון. זה פסוק מפורש בספר חגי. זה לא רב קווייגר ולא מרשו ולא זה. זה פסוק, תנ"ך זה גם משהו, אתם יודעים. תנ"ך זה גם משהו. אז זה פסוק מפורש בספר חגי. טוב, עכשיו יש עוד חנוכה לפני כן. מה החנוכה לפני כן? מה היה עוד בקפה בכסלב? מה היה במשכן? את המשכן, עד כמה שאני יודע, חנכו בראש חודש ניסן, ואז היה קורבנות הנסים. באמת, מה פתאום אנחנו קוראים קורבנות הנסים עכשיו? מה זה קשור קורבנות הנסים שאנחנו קוראים בתורה בחנוכה? זה בכלל לא שייך. החנוכה של המשכן הייתה בראש חודש, בראש חודש ניסן. מה? לא שומע. מה? יפה. אז בצלאל בן אורי, ילד בן 13, מתי הוא התחיל לבנות את המשכן? מתי התחיל לבנות את המשכן? לא יודעים. אז כתוב ככה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. לכן עושים סוכות בפסח, כמו שאתם יודעים. לא? אז למה עושים סוכות בסוכות? אם כתוב, כי בסוכות הוצאתי את בני ישראל, הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. לא, אבל היה סוכות כבר. אומר הגאון מווילנה, הסוכות האלה שיצאו ממצרים, כשעשו את חטא העגל, הלכו. זה לא היה סוכות אמיתיות, זאת אומרת, זה היה רק מעט זמן, עד י"ז בתמוז, הם הלכו הסוכות האלה. מתי חזרו הסוכות שהלכו איתם 40 שנה במדבר? אז משה ירד מההר בפעם השלישית 40 יום ביום כיפור, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. בי"א בתשרי פרשת ויעקל, זה רש"י אומר, הוא הקיל לבני ישראל ואמר להם, תביאו נדבה למשכן, והם הביאו נדבה. נו, בבוקר כתוב, אז זה י"ב וי"ג, בי"ד חילקו, בתתוו התחילו לבנות את המשכן, בתתוו בתשרי, זה בסוכות, וגמרו אותו בקפה בכסלב 70 יום. כל הסיפור של המשכן, עם הכלים, עם הכל, 70 יום, גמרו את הכל, זה משהו לא נורמלי, ילד בן 13. אז הקופן עם הקדוש ברוך הוא אמר, נכון, גמרתם את המשכן בקפה בכסלב, זה טוב מאוד, אני לא רוצה שיעבדו במשכן. תשימו את הכל בתוך יריעות, אחת היריעות שבהם עצרו את המשכן, תשימו את כל הכלים בתוך יריעה, תשימו את זה בצד, באפסנאות, עד שיבוא ראש חודש ניסן, ואז תתחילו לעבוד במשכן. טוב, אלה שלושת החנוכות שכולם מכירים. אני רוצה לעשות לכם עכשיו היכרות עם חנוכה שאנשים לא כל כך מכירים. עכשיו תראו, האמת היא כזאת, מי הלך לצלם דפים? עוד לא חזר. אני אחלק לכם את הדפים האלה. את הדפים האלה אני צריך בחזרה. אין לי צריך ספק שאתם חלק גדול מכם ירצו דפים להשאיר את הדפים. יש פה קטע אחד מאוד מאוד מעניין וחשוב, ואני גם חושב שחשוב שישאר לכם הקטע הזה. אז ביקשתי מישהו שיצלמו, ואז תוכלו, תחזירו לי את הדפים שלי, ו... טוב רבותיי, אני רוצה, אנחנו מתחילים, יש לכולם דפים? אז החנוכה הראשון שיש בהיסטוריה של עם ישראל, זה עוד לפני המשכן, הרבה לפני המשכן. הקו דלת. כן, צד. טוב, רבותיי. עבודה זרה, דף ח' עמוד א'. אני, לשם ההבנה של ה... עזבו את המכתב, יש שם המכתב של הרבותר, יתרון האור מן החודר, את זה אנחנו נעשה בהמשך של השיעור. בינתיים, כי יושב בחושך השם אור לי. יש לכם את הצד הזה של הדף? שכתוב למעלה עבודה זרה, דף ח' עמוד א', אני רוצה להקדים מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב שהגויים, שיש להם חגים, שלושה ימים לפני החגים של הגויים, אסור לעשות איתם עסקים. אסור לקנות, אסור למכור לגוי שום דבר. למה? כי את הכסף שהוא מרוויח, הוא משקיע אחרי כן בעבודה זרה, בקרצמח שלו. לכן, זה מה שכתוב במשנה. ובמשנה כתוב שיש לגויים שני חגים. אחד קוראים לו קלנדה, ואחד קוראים לו סטרנורה. זה מה שכתוב במשנה, עכשיו אני קורא את הגמרא, עבודה זרה, דף ח' עמוד א'. אמר רב חנן בר אבא, קלנדה, ח' ימים, שמונה ימים, אחר תקופה. סטרנורה, ח' ימים לפני תקופה. עכשיו תשמעו, להסביר מה זה תקופה, בשביל זה צריך לבד איזה חמישה שיעורים. זה דבר מאוד מסובך, הסיפור של, של התקופה. דבר מאוד, תודה רבה. דבר מאוד מסובך הסיפור של התקופה. אני רק אגיד בקיצור, בקיצור. מה זה תקופה? אנחנו יודעים שיש לנו מזג אוויר, מחלק לנו את השנה לארבע עונות, נכון? יש קיץ, חורף, סתיו ואביב. אז ככה, בימי קדם גם חילקו את השנה לארבע תקופות. אז יש תקופת תשרי, שזה בעצם מקביל לסתיו, יש תקופת טבת, שזה בעצם מקביל לחורף, יש תקופת ניסן, שזה בעצם מקביל ל... לאביב, ויש תקופת תמוז שזה מקביל לקיץ. אלה ארבעת התקופות. החישוב המדויק של התקופות זה מחלוקת. יש בגמרא תקופת שמואל ותקופת רב עדה, ולרמב״ם יש חישוב, ולירושלמי יש חישוב. אל תשאלו, זה סימוך לא נורמלי. בדקויות של זהו. זה, יש לזה נפקא מינות לקידוש החודש, לעיבור השנה, אבל אני לא נכנס לזה בכלל. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שאני מדבר על תקופת תשרי, ואני אומר שתקופת תשרי זה תשרי, חשבן כסלב, וכשאני אומר שתקופת טבת זה טבת שבט ואדר, זה לא כל כך מדויק, כי באמת מתי העולם נברא? מתי? העולם נברא יפה מאוד, לשיטה, יש תשרי או ניסן, אבל לשיטה שנברא בתשרי, בתשרי מי נברא? אדם. והעולם מתי התחיל להיברא לפי זה? בקפי אלול, יפה מאוד. העולם התחיל להיברא בקפי אלול, או לשיטה השנייה בקפי בקפה באדר. רק בסוגריים אני אגיד לכם, אולי פעם ניתן איזה שיעור, 40 יום קודם יצירת עבלה, 40 יום קודם בריאת העולם של קפה באלול, מה זה? מה? 40 יום קודם קפה באלול, מה זה? ט"ו באב, יפה מאוד. ו-40 יום קודם קפה באדר, מה זה? ט"ו בשבט. אז כבר יש לכם השקפה אחרת לגמרי. על ט"ו באב ועל ט"ו בשבט, זה לא סתם ככה חגים של בחורות מתגלגלות בקרמים וכולי. ט"ו באב זה משהו קדוש וטוב, אבל טוב, נעזוב את זה. מה שמעניין אותי עכשיו זה כן. אם אני אומר שהתקופה של תשרי בעצם מתחילה בקפה באלול, אז התקופה של טבת מתי מתחילה? שלושה חודשים? מה? קפה כסלב. אז ההתחלה של התקופה של טבת זה קפה כסלב. אז הנה יש לנו שכבר בבריאה כנראה היה איזה משהו שקשור לקפה בכסלב. אני לומד איתכם יחד את הגמרא בעבודה זרה דף ח' עמוד א'. אמר רב חנן בר אבא, קלנדה ח' ימים אחר תקופה. סטרנורה ח' ימים לפני תקופה. תכף נראה מה פתאום ח' ימים. אלה החגים של הגויים. וסימנך אחור וקדם צרטני. זאת אומרת, לפני התקופה יש חג, ואחרי התקופה יש חג. טוב, סתם. כאן הוא רבונו. לפי שראה האדם הראשון, מה? לא, רק התקופה הזאת שאנחנו מדברים. תכף תראו, תן לגמור את הגמרא. תנו רבנן, איך זה הגיע? לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך. האדם הראשון הרי נולד בסוף הקיץ, נכון? בתחילת האביב, ואז היום... מתקצר, נכון? היום מתקצר. אם פעם הייתה שקיעה בשבע, אז השקיעה פתאום נהייתה בשש וחצי, ואז פתאום השקיעה נהייתה בשש, בחמש וחצי, בארבע. ומה אדם חשב? אדם לא היה לו לוח. אדם זה פעם ראשונה שהיה לו, זהו, מה הוא חשב? שזה, נו, שזה הולך והולך 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 והולך. תראו מה שהוא חשב. לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמה בשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי, וחוזר לתור ובבוא. הוא חשב שהעולם ייגמר. לכן הקדוש ברוך הוא, במקום להוריד עליו ככה את המכת מוות מיד, הוא עשה את זה לאט לאט, אבל בסופו של דבר יהיה חושך, והוא ייגמר. בשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי, וחוזר לתור ובבוא. וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה. כך כתוב בגמרא. למה שמונה ימים? מאוד מוזר, לא היה לו חנוכה. בחנוכה, אני מבין, דרך אגב, למה בחנוכה זה שמונה ימים? מה קרה בחנוכה שזה שמונה ימים? למה הפך שמן לא הספיק תשעה ימים, או עשרה ימים, או שבעה ימים? מה, מה? כן, שני דברים הכי פשוטים. או שזה לקח להכין את השמן, עד שהביאו שמן חדש, זה היה שמונה ימים, אז את הנס היו צריכים רק לעזבו את השאלה של הבנתי יוסף עכשיו, אבל היו צריכים את הנס, רק, או שיש כאלה שאומרים שבאמת את השמן היה אפשר להביא ביום, אבל הם היו תמאי מתים, אז הם היו צריכים שבעה ימים להתאהר, אז לכן רק ביום השמיני. לא משנה, הכל פנים בחנוכה, החנוכה שאנחנו קרים, אנחנו יודעים למה שמונה, אבל למה האדם הראשון ישב שמונה? חכו, אני תכף אדבר על זה. אז כתוב, כיוון שראה, עמד וישב חטא ימים בתענית, כי הוא ראה שהעולם נגמר ונגמר ונגמר, אבל הגיע לו יום 21, זה היום, אתם יודעים? אני לא חושב שנתתי את השיעור. 21 בדצמבר זה היום הכי קצר, בשנה. זה יום הכי קצר בשנה. מהיום השקיעה והזריחה הם הכי, הכי קצרים. כיוון שראה תקופת טבת, אז זה לא, אני לא, זה לא מסתדר, אבל לפי מה שאמרתי קודם, תקופת טבת מתחילה בתחילת חנוכה. לא משנה עכשיו, אני לא יודע איך להסתדר מבחינה אסטרולוגית. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אז הוא הבין שהעולם לא הולך בצורה של מדרון, בצורה של קו ישר שהולך לעבר התור ובבור, אלא העולם הולך יותר בצורה של פרבולה, שזה יורד, 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 אבל בסופו של דבר כשזה מגיע לאפס, זה מתחיל לעלות. כיוון שראה תקופת טבת, וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא, זה לא שהעולם יורד ככה לתום לאבדון, הלך ועשה שמונה ימים טובים, לשנה אחרת, זה מזכיר לכם משהו הביטוי הזה? זה חנוכה, לעזור את זה, ממש חנוכה כתוב פה, לא מדברים פה על חנוכה, אבל מדברים פה על קפה, מדברים פה על זה שיש חושך, מדברים פה על זה שפתאום נהיה אור, ולשנה אחרת, עשאם לאלו ימים טובים, הוא כבר לשם שמיים, והם ימח שמם, עשו בזה השוח, סליחה, והם כבר לשם עבודת כוכבים. עכשיו תבינו למה בתקופה הזאת יש לה קרצמח, יש להם חגיגה, כי הם לקחו את ה... נו, זה מה שהגמרא אומרת. אז זה לא בדיוק, נו, התאריכים לא מסתדרים בדיוק בול, לא יודע מתי גם הקרצמח שלהם. מה? אני חושב שיש להם קרצמח אחד ב-24, ויש להם קרצמח אחד בראשון, אני לא יודע, לא משנה, אני לא, נצרות, אני לא יודע, אבל זה באזור, זה באזור הזה של, 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 עד כדי כך שבאמריקה יש בדיחה שזוגות ככה, זה רפורמים, אתם יודעים שמתחתן בחור יהודי, וזהו, אז מתיקים נרות חנוכה ליד העץ, טוב, הלאה, נו, בכל אופן, הגמרה הזאת היא גמרה מאוד מוזרה, כי כתוב פה חנוכה, 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 ואין כלום, לא היה חנוכה, לא היה מקדש, לא היה משכן, לא היה שום דבר. והשאלה היא, מה פתאום הוא לקח שמונה ימים? אני הייתי מבין אם הוא היה לוקח שבעה ימים. כי שבעה ימים, נו, יש שבת, יש חגים, שבע זה דבר, זה מספר שהוא משחק אצלנו. דרך אגב, יש שבת בטבע? יש שבת בטבע? אתם לא מבינים את השאלה שלי. יום ולילה יש בטבע, נכון? אדם סתם. פתאום, יום בטבע, יום ולילה, הוא לא צריך תורה, הוא לא צריך דת, הוא לא צריך תרבות, הוא רואה יום ולילה. קיץ חורף. יש בטבע, יש שמש חזקה ויש גשם. אבל אמור להיות גשם, נכון? חודש עברי, יש בטבע, אתה רואה משהו בטבע. יש שבת בטבע, מה? מאוד מוזר. וכל העולם שומר את הריתמוס הזה של שישה ימים, אז המוסלמים מבקרים את זה ביום שישי, המנוצרים מבקרים את זה ביום ראשון, אבל מיליונים, מיליארדים של אנשים, מאיפה הם לקחו את זה? מה פתאום שבע? למה? בואו אנחנו נחליט כל יום שמיני חג, כל יום עשירי, חופשה, לא משנה, הנוצרים יעשו את זה כך, אלה יעשו את זה כך, אנחנו עושים את זה כך. דרך אגב, היה תדעו לכם קיסר אחד, אוקטביאנוס, שהוא השתגע, והוא אמר באמת שאני רוצה עכשיו להפסיק את העניין הזה של השבע, גם בימיו, אני רוצה שיהיה 10 ימים. 9 ימים יעבדו, 10 ימים היום העשירי חופש. לא הלך לו, לא הלך לו בכל העולם, לא הלך לו. ותודה לכם שמדענים מנסים לחפש מה פתאום מיליארדים של אנשים עובדים על הדבר הזה של שבע. איפה, איפה? אז באמת מישהו פעם אמר לי, תנסה לאכול צ'ון ביום שלישי ב-11. אבל בשבת זה לא הוכחה. טוב, בקיצור, תדעו לכם, אני רק רוצה להגיד לכם שאני קראתי פעם מחקר שמדענים, פסיכולוגים וסוציולוגים מנסים למצוא את האובייקטיבי, באופן אובייקטיבי, מה זה המספר 7 בריתמוס של הפסיכולוגיה של האדם. כנראה שהאדם, לא יודע, הנפש שלו, לא יהודי, אני לא מדבר עכשיו על משהו יהודי, אני מדבר עכשיו איתכם על דבר קוסמופוליטי. כנראה באדם יש איזה נפש כזאת שהיא מבינה שכל 6 ימים ושבת זה משהו אחר. על היהודים יש את השבת, לאלה יש את אלה, אבל טוב, לא משנה. מה שרק רוצה להגיד, בואו נראה מה התירוץ של המהר"ל, מה פתאום 8? אומר המהר"ל, חידושי הגדות למהר"ל, עוד בית, ומה שישב בתענית 8 ימים, אז התירוץ הראשון של המהר"ל, מפני כי אין מורגש מיעוט היום, וכן אריכות היום רק ב8 ימים. אז המהר"ל אומר דבר טכני, אומר המהר"ל, תשמע, יום אחד, אתם יודעים מה ההבדל בשקיעה בין יום ליום? מה? כמה שניות? דקה, גג. זה הבדל, זה אומר, יום, אי אפשר לראות הבדל. 8 ימים רואים הבדל. אז לכן, כשהוא חרש, העולם הולך למות. 8 ימים הוא שם לב. אני, כן, נכון, אני לא כך מבין את המהר"ל. אבל שיהיה בריא המהר"ל. אני מתווכח עם המהר"ל. זה מה שהמהר"ל אומר. שב8 ימים, אני בהחלט מסכים לשאלה שלך. לפי דעתי, אם ב8 ימים מרגישים, אז גם ב7 ימים מרגישים. או ב9 ימים מרגישים. מה מיוחד במסגרת? טוב, לא יודע. אבל זה מה שהמהר"ל אומר. טוב. התירוץ השני של המהר"ל הוא יותר מתאים למהר"ל, והוא קשור למה שאמרתי לכם קודם. אתם יודעים שהמהר"ל אומר שכל דבר גשמי הוא מצוין במספר 6, כי כל דבר הוא מוגבל משש צדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום, 4 הצדדים, למעלה ולמטה, כל קובייה, כל נפח, כל זה, כל אחד, יש לו ככה וככה וככה וככה, 4, למעלה ולמטה, אז כל דבר בעולם הוא בעצם מוגבל, אפילו כדור, שהוא כדורי, אבל יש 6, אתם יודעים, יש 6 צדדים, כאילו, 6 צדדים בעולם. אז 6 זה טבע, לכן הוא אומר 6 שנים תזבור, 6 ימים תעבוד, 6 ימים תזבור גרך. השבע זה הקדושה שבתוך הטבע, זה שבת, זה שמיטה, זה יובל. 8 זה הקדושה שמעל הטבע, כך אומר המהר"ל. לכן הוא לקח 8 ימים בגלל שהוא הרגיש שהעולם הלך לאבדון, אז הוא רצה לקחת משהו מעל הטבע. בואו נראה מה שהמהר"ל בקטע השני. אמנם עיקר דבר זה מה ששב תענית 7-8 ימים, כי כאשר רק היום התמד ונוטה לחושך, וחשב כי מפני חטאו יהיה העולם מקולקל ונפסד, כמו שאמרנו, היה יושב תענית 8 ימים למעט את עצמו, כי על ידי זה הוא מגיע אל המעלה העליונה שהיא נבדלת, הנבדלת שהיא על העולם, כן? אז הוא רצה להגיע למספר 8. כי עולם הטבע הוא תחת 7 ימי בראשית. 7 ימי בראשית זה 6 שנים, והשבת שהיא קדושה וההפסד הוא על מה שנברא בשמי העברית, אבל המעלה העליונה שהיא על שבעה ימי בראשית, אשר ממנה קיום הכל, זה המספר 8. ככה מהר"ן מסביר את העניין של 8 ימים. אני רוצה לחדש חידוש, ברשותכם. למה אדם הראשון ישב 8 ימים? למה הוא ישב 8 ימים באבל, ואחרי כן, כשהתברר לו שהאור מתחיל לגדול, אז הוא עשה חגיגה 8 ימים. בשביל זה אני רוצה ללמוד אתכם בית הלוי. בשביל זה אני רוצה לשאול אתכם משהו. בספר בראשית אנחנו קראנו כמה פעמים פסח בספר בראשית. אתם יודעים שפסח בעצם מתחיל איפה? בפרשת בו, נכון? פרשת בו, בשלח, שם זה פסח. יש הרבה פעמים פסח בספר בראשית. למשל כתוב שבאו המלאכים ללוט, מה הוא נתן להם לאכול? פיצה. מה נתן להם לאכול? ומצות, מצות עפה להם, והם באו לפני כן לאברהם אבינו, אומר רש"י, היה ערב פסח, ואז הם סימנו לו כעת חיה, יצחק נולד בחודש ניסן, ורבקה אומרת ליעקב, לך תביא לי שני גדיי עיזים, מה אומר רש"י? מה זה שני גדיי עיזים? וכי יצחק היה חשוב די עיזים, אלא מה כתוב? אחד היה פסח, ותדעו לכם שיש עוד הרבה פסחים. תגידו לי, מה הסיפור הזה? עוד לא ירדו למצרים, איפה פסח? מאיפה מצאת? מאיפה הגרלת פסח? אומר רבי תלוי, עוד ג' וגם במצוות שאנו יודעים בהם הטעם, וכמו במצה למשל, שאמרו בטעם על שלא הספיק בצקם של אבותינו להכניץ, וכן מרור, בגלל השיעבוד של מצרים, מכל מקום בוודאי אין זה עיקר הטעם, שהרי תורה קדמה לעולם, והמצווה של מצה, והמצווה של פסח קדמה לאירוע ההיסטורי של יציאת בני ישראל מארץ מצרים. תורה קדמה לעולם, ולהפך הסתכל בתורה, ולפי זה הוא ברא אלמה. אז מצווה של מצה הייתה לפני, בתורה שקדמה לעולם, באופן תיאורטי, באופן, אני לא יודע בדיוק איך זה קדם לעולם, אבל היה דבר כזה, ובגלל שקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה שקדמה לעולם, ושם היה כתוב משהו על פסח, לכן הוא ארגן שיצאו ממצרים בין תתווע וניסן, ושיהיה בעיה של למהר ושיהיה מצות, אז זה לא מתחיל מהמהירות של בני ישראל, מהמצות שלהם, זה מתחיל מהמצווה של פסח, ולכן הם יצאו ממצרים במהירות והיו צריכים לאכול מצות. זה מה שאומר, שהרי תורה קדמה לעולם, ולא מטעם זה נתחדשה המצווה, וגם קודם, עברתי לעמוד, וגם קודם העולם הייתה תורה, והיה כתוב במצוות מצה, וגם אברהם אבינו, וכל האבות קיימו התורה כולה, עד שלא ניתנה, זאת אומרת, לפני שניתנה. ואם כן, אף על גב, דאז היה קודם גלות מצרים, אבל הייתה המצווה של, לכן, גם אברהם שמר על פסח, נו, על פסח שלו, אבל הוא שמר על פסח. זאת אומרת תורה קדמה לעולם, ויש עניין שאברהם שמר על פסח, ולוט שמר מצות טפה, זה כתוב בתורה רבותיי, מצות טפה, ורש"י אומר על הקורבנות של יצחק. אני חושב, אם מותר לי להגיד, שאומנם חנוכה זה לא חג שכתוב בתנ"ך, אבל אולי האדם הראשון הרגיש שיש חנוכה, שבא לפניו כ"ה בכסלו, וזה אמרנו הרי התקופה, כי בקפה בכסלב זה היה אז שהאור התחיל להתרבות, היה חושך, 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 ואז פתאום התחיל האור להתרבות, אדם הראשון הרגיש, אני לא יודע איזה נבואה או כליותיו, כתוב על האבות שכליותיהם נעשו להם כמו שני, הוא הרגיש חנוכה. לכן כתוב בגמרא שהוא ישב 8 ימים, לכן כתוב לשנה אחרת, כל הרמזים האלה שיש לנו על חנוכה יותר מאוחר, אדם הראשון הרגיש את הדברים האלה, ולכן הוא קבע את העניין של 8 ימים. לכן אחרי 3,000 שנה, כשהיה האירוע של החשמונאי, או נגיד לפני כן, כשהיה העניין של המשכן, גמרו לבנות אותו בקפה בכסלם. לכן אחרי עוד 800 שנה, שהתחילו את בית שני, זה היה בקו דלת בכסלב, הנה פרעתי לך, בקו דלת בכסלב. ולכן, אחרי עוד 200 שנה, כשהיה הסיפור של חנוכה, אז זה בקפה בכסלב, אז זה התחיל מהקפה בכסלב הקדום. עכשיו, זה חנוכה שאנשים לא יודעים עליו, אז הנה גיליתי לכם משהו על חנוכה. עכשיו תשמעו, אני הרי לא סתם באתי ללמד אתכם בהיסטוריה של זהו. אני חושב שיש לסיפור הזה מסר אדיר לכל בחור. מסר אדיר לכל בחור, ואני חושב כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יש לו לפעמים רגעים של נחדוך, רגעים שהוא חושב, אני לא שייך לקדושה, אני חוטא, אני חושך לא. אולי זה לא קורה, יש בחורים שזה קורה להם הרבה וזה לא טוב, יש בחורים, אני לא מאמין שיש בחור שזה לא קורה לו בכלל, אני לא, אם בחור זה לא קורה לו בכלל, אז הוא לא יודע, הוא לא בן אדם. כל בן אדם יש לו בסדר, שלא יקרה כל יום, שלא, אבל לפעמים הרגשה כזאת שאני חוטא, שאני לא בסדר, שאני בזה ובזה, כל אחד עם הדברים שלו, אני אפילו לא רוצה לפרט, מה? המחשבות שלי, התארת העיניים שלי, הלשון הרע שלי, אולי דברים יותר גרועים שיש לו כאן, ואדם לפעמים יכול להיות מיואש מהדברים האלה. אז זהו, בשביל זה באתי. באתי בשביל להגיד לכם שהחנוכה הראשון מלמד אותנו, שכשאתה יורד ויורד 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 ויורד, בסופו של דבר, נשאר מונים. זה לא יורד ככה עד שנתקעים בקרקע ומתפוצצים, אלא זה הולך ככה. וגם כשאתה יורד ויורד, אני פעם שמעתי וורט, אשר נתן לסחבי בינה להבחין בין יום ולילה, אני אמרתי לכם פעם וורט על העניין הזה, אז בלי נדר, עוד חודש, לא יודע, אני אתן שיחה על הדבר הזה. מה שמעתי, לא מצאו שכל אחר, רק השכל של הקוקוריקו להבחין בין יום ולילה. זה ברכה על שכל, שכל לא היה לגמור שעס, לתרץ רמב״ם, לכתוב חידוש, אני יודע משהו, מה? אתם יודעים מה? רגע לפני עלות השחר, הלילה נהיה שחור, הלילה נהיה עוד, וכל החיות הן נופלות בגאוש, כי הן חושבות, אוי, שחור, שחור, שחור. אתם יודעים מה השכל של התרנגול? השכל התרנגול, כי הוא יודע שכזה נהיה הכי שחור, משם תתחיל הצמיחה. אז הוא עושה קוקוריקו. הוא עושה קוקוריקו למרות שזה הכי שחור, כי אחרי הכי שחור הוא אומר אל תתייש, אל תיפול ביוש. תמיד. אני רוצה להגיד לכם מה שזה קשור לפרשות שבוע, ואחרי כן אנחנו נקרא מכתב של הרב הוטנר, מכתב לפי דתי ממש חובה. שלכן ביקשתי שיצלמו את הדף הזה, כי אני לא יודע, אני לא מכריח אתכם. אני מציע שכל אחד יהיה לו הדף הזה, והמכתב הזה של הרב הוטנר, כדאי שפעם בחודש כל בחור יקרא אותו. או פעם בחודש, או כשהוא צריך את זה. טוב, תכף נקרא את זה, אז תבינו על מה אני מדבר. כל פעם רוצה לדבר אתכם על יוסף. יוסף הצדי, יוסף הצדי. דמות יוקנו של אבי נראית לו, יוסף הצדיק, שם שמיים שגור על פי, זה צדיק יסוד עולם. ונתתי לכם לפני שבועיים שיעור, נכון, שיוסף אומר, שמרבקים אני הרי, בתוך זה. אתם שמעתם פעם על התאגרפות? אתם יודעים מה זה? איגור בוקסים. יש ספורט כזה. יש אליפות עולם בבוקסים, יש קרוצי ידע זהו בבוקסים. אני רוצה ללמד לכם משהו על בוקסים. לא שאני יודע בזה משהו, אבל קצת. בבוקסים, תדעו לכם, אפשר לנצח בשתי דרכים. דרך אחת זה נוקאוט. מה זה נקרא נוקאוט? נוקאוט זה באנגלית, זה שאתה נותן לו בוקס כזה, שהוא פשוט נשכב, והשופט סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אם הוא לא קם, ניצחת. זה נוקאוט, פשוט הוצאת אותו מזהו. רוב הקרבות לא נגמרים בנוקאוט. רוב הקרבות נגמרים בנקודות. זאת אומרת, הוא נתן לך בוקס, אני לא יודע איך מחשבים את זה, אז מחשבים את זה שתי נקודות. קטע לו בוקס יותר חזק, שיכול את זה עם הבוקסים האלה, אני לא מסנה. אני מעלה את הניצוצות מהבוקסים, אל תחשבו, תראו איך אני לוקח את זה. אז תדעו לכם שמנצחים את היצר לא בנוקאוט. אין דבר כזה. אני רוצה לקרוא לכם כמה מדרשים על יוסף הצדיק. תראו שהיוסף הצדיק הזה לא הלך לו בקלות. אם מישהו חושב שיוסף הצדיק היה מלאך ואשת פוטיפר לא נגעה לו ואשת פוטיפר לא שיחקה אצלו. למה? כי הראש שלו היה ברקווייגר. או במצילת ישרים, הוא לא יודע מה שהוא מדבר. בבקשה, עוד דלת, עיוני פרשה. לא נעים לי להגיד מחבר את הספר הזה, אבל טוב, הלאה. אחד הרב ריבלין, זה הזה, לא משנה. אני פשוט מצטט פה כמה מדרשים. אז כך כתוב במדרש שרשי מביא את זה. הכניסתו מחדר לחדר, או מכיתון לכיתון, עד שהעמידה אותו לפני מיטתה. זה לא ככה שהוא זהו. הוא נכנס איתה, ועוד ועוד ועוד. אני לא כתבתי את זה פה, אבל במדרש רק כתוב שהוא היה הום. כתוב ש... אבל רשי כן מביא, רבותיי, ואתם מכירים את הרשי הזה, לעשות מלאכתו, זה גמרא. לעשות מלאכתו, אמר רבי יוחנן, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו, כך כתוב בגמרא. לדבר עבירה, והי מלאכתו, מה זה מלאכתו? הוא הלך תסלחו לי. רב ושמואל, אחד אמר לעשות מלאכתו עם הספרים, אבל אחד אמר לעשות צרכה, תשמיש. עכשיו, הבאתי פה תוספות, למה? כי כתוב, הוא בא, לא נחשור נכנס למה. אבל, אתם יודעים מה? בואו נקרא עוד מדרש אחד. זה לא רק במחשובה של יוסף, היה ממש מאבקים. אני לא חושב שלא מזלזל ביוסף, לפי דעתי, יוסף הוא יותר צדיק אחרי מה שאני אומר. כדאו שמישהו פעם אמר, מי זה אמיץ? אמיץ זה לא מי שמפחד. מי שלא מפחד, אז הוא לא בן אדם. אמיץ זה מי שמפחד, ובכל אופן נלחם. מתגבר על הפחד שלו. לפחד זה דבר טבעי. השאלה, מה אתה עושה עם הפחד? אם אתה עושה במכנות, סלחו לי, או אתה עוזר כגבר חלציך, ואתה משיב מלחמה שערה, למרות שזה מפחיד. אז להיות צדיק זה לא פשוט שאין לך ניסיונות. יש לך ניסיונות. תסלחו לי על הביטוי, זה לא נורא שיש לך ניסיונות. השאלה, מה אתה עושה עם הנפילות שלך? השאלה, מה אתה עושה עם הכישלונות שלך? זה יוסף הצדיק. אז תראו כתוב, תתפסהו בבגדו למור, אני קורא את הקטע האחרון. באותה שעה באת, יש לכם רבותיי? אני קורא מגמרה בסוטה. באת דיוקנו של אבים, נתן לו בחלון. אמר לו יוסף, עתידים אחרי שיכתבו על אבני היפות ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רואה זונות? מיד ותשב ביתן קשתו. רשי מביא את הגמרה הזאת בפרשת ויחי. לא מחר, אבל בשבוע הבא. אמר רבי יוחנן, משום רמל, ששבה קשתו לאיתנה, תסלחו לי שאני קורא איתכם דברים כאלה, ויפוז וזרועי אדם, נעץ ידו בקרקע, ויצאה שכבת זרו מבין צפורני ארדיו. תניה, היה ראוי יוסף לצאת מנו עם בית שבטים, כדי שאומר יעקב אביו, שנאמר אלו תולדות יעקב יוסף, אלא שיצאה שכבת זרו מבין צפורני ארדיו, 10 טיפות יצאו, אז הוא הפסיד את 10 שבטים האלה, לאן הלכו 10 שבטים האלה? למי? לא, לבנימין מצוין, ואף על פי כן יצאו מבניינים אחיו, וכולם נקראו על שמו, כי הוא היה, אבל יוסף חטא, נו, כתוב פה שיוסף חטא, באותה זירה לבטלה, 10 טיפות, אז אתה מבין, הגדלות של יוסף, של דמות יקדו של מי נראית לו, זה לא שהוא היה מלאך, ולא היה לו זה, ואז באמת אתם יכולים להגיד, נו, אז מה לי וליוסף? אז כל אחד ואחד נתנו, אני לא מדבר על ניסיון, כן, באמת, אני לא באתי לתת לכם מוסר, אני לא מזגיח שלכם, אני לא... אבל סתם אני כן רוצה שכל אחד ידע שגם אם הוא נופל, אז שאלה מה הוא עושה עם הנפילות שלו. תפכו את הדף. אהובי חביבי, שלום וברכה. הרבותנר, בטח שמעתם עליו, הרבותנר. אהובי חביבי, שלום וברכה. אני רק רוצה להגיד לכם שהמכתב הזה כנראה בא במענה לבחור, שלמד אצל הרב רוטנר, וכתב לרב רוטנר, תשמע, אני מרגיש שאני חטאתי, אני מרגיש שאני תפוס ביצר, אני מרגיש שאני לא שטוי בבית השם. כך הוא כותב לרב רוטנר. נשמע מה הרב רוטנר אומר לו. אהובי חביבי, שלום וברכה, מכתבך הגיע לידי, ודבריך הגיעו ללבבי. דע לך חביבי, כי עצם מכתבך מתנגדו לכל התיאורים הנמצאים בו, התיאורים שאני פיכס ואיכס וזיפט וכמה שהבחור הזה כתב על עצמו, הנני בזה להסביר לך תוכן משפט זה. רעה החולה היא אצלנו, שכאשר מתעסקים אנו בצדדי השלמות של גדולנו, הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם. מספרים אנו על דרכי השלמות שלהם, בשעה שאנו מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם. תדעו לכם, תכף ידבר על זה. החפץ חיים לא נולד חפץ חיים. אך מצרים וסדום גם היו לו כישלונות. מתוך הכישלונות שלו הוא הגיע להיות חפץ חיים. הרושם של שיחתנו על הגדולים מתקבל כאילו יצאו, תבירו את הרושם, הרושם של שיחתנו על הגדולים מתקבל כאילו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם. הכל משוחחים, מתפעלים ומרימים על נס את תארת הלשון של בעל החפץ חיים, כאילו הוא נולד בלי, כמו שיש סיפורי חסידים, שהאדמור משני פישוק, מה זאת אומרת? כשהוא היה בן שבועיים, לפני שהוא ינק מאמא שלו, הוא שם יד על הזה, ואמר, ברוך הבעל החמיד. לא, 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 זה לא ככה, לא ככה. כל הגדולים וכל הזה, כשהם היו קטנים, הם היו... ומרימים על נס תארת הלשון של בעל החפץ חיים ז"ל, אבל מי יודע, זצ"ל, אבל מי יודע כל המלחמות, המאבקים, המכשולים, הנפילות והנסיגות לאחור שמצא החפץ חיים בדרך המלחמה שלו עם יצרו הרע. משל אחד מני אלה, ודי לנבון כמוך לדון מרפאת אל הכלל. יש סיפור על משה רבנו, מכירים את הסיפור הזה שהתפארת ישראל מביא? היה מלך אחד ששמע על משה רבנו, אז הוא שלח שליחים, זה תפארת ישראל, זה פירוש של המשניות, הוא מביא את זה. הוא שלח שליחים לצייר את משה. טוב, ציירו את משה, הביאו אליו, אז הוא נתן את זה לחכמי ההצטגנינות שלו. אמרו לו, זה לא ייתכן, זה לא משה רבנו. האיש הזה, לפי חוכמת הפרצוף שלו, הוא רע, הוא אכזר, הוא קשה, הוא... אז הוא רצה להרוג את הציירים, ואמר, אתם לא יודעים לצייר. אם ככה אומרים האלה, אמרו, בוא נלך לראות. הלכו למדבר, ראו את משה רבנו, וראו שהציירים ציירו טוב, ובאמת הוא הלכו למשה רבנו, אמר למשה רבנו, כן. תשמעו, במדרש כתוב שהוא נולד, התמלא הבית כולו הורע, ונגמור, אבל זה, ככה תפארת ישראל מביא, שמשה רבנו אמר להם, כן, תדעו לכם, בטבע, אני הייתי צריך לעבוד על עצמי, הייתי צריך לעבוד על עצמי. רבותיי, הסיפור הזה יש עליו עכשיו, אל תשאלו, דוקטורט שלם מישהו עשה, הרב אבינר כתב ספר, אני חושב, על, 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 על התפארת, אם זה נכון או לא נכון, אם זה בלוף, אם זה לא בלוף, מעשה שהיה או לא מעשה שהיה, אני לא נכנס, אני רק נותן לך את זה בתור משל, שאפילו על משה רבנו, התוצאה היא מזה היא, שנער בעל רוח, בעל שאיפה, בעל תסיסה, מוצא בעצמו מכשולים, נפילות, ירידות, הרי הוא דומה בעיניו כבלתי שתול בבית השם. שלפי דמיונות של נער זה, להיות שתול בבית השם, פירושו לשבת בשלוות הנפש, על נאות דשא של מי מנוחות, וליהנות מיצרו הטוב, כדרך שצדיקים נהנים מזיו השכינה, שעטרותיהם בראשיהם במסיבת גן עדן. ולעידך גיסא, לא להיות מורגז מסערות היצר על דרך הכתוב שבמיטיב חופשי. זה נקרא להיות שתול בבית השם. זה נקרא בחור טוב. בחור טוב זה בחור שאין לו יצר הרע. לא רבותיי, אין דבר כזה. אבל דע לך חביבי, ששורת נשמתך הוא לא השלווה של היצר הטוב, אלא דווקא מלחמתו של היצר הטוב. ומכתבך היקר הנלבא מעיד כמאה עדים, כי אכן לוחם נאמן אתה בציבותיו של היצר הטוב. באנגלית אומרים, lose a battle and win war. lose a battle and win war, הכוונה יותר טוב שתפסיד קרב אחד, אבל תנצח את המלחמה כולה. זה בקיצור מה שאמרתי לכם על הבוקסים. רבותיי, עם היצר הרע לא מנצחים בנוקאוט. זה לא שנותן לו בוקס ואין לך יותר יצר הרע. אין דבר כזה. גם כשניצחת היצר הרע 1,000 פעמים, הוא שם, והוא יבוא בפעם האלף ואחת וינצח אותך. ואל תחשוב שאם נפלת פעם אחת, די, נגמר העולם. זה לא, זה בדיוק מה שקראתי לכם על חנוכה, על אדם הראשון, על הקפה בכסלב הראשון של הבריאה, שאדם חשב שזה הולך ככה, והוא נבהל. אבל כיוון שהוא ראה שזה מתוך החושך אפשר לעלות, אז הוא התעודד. בוודאי שאינך נכשל ועומד להיות נכשל. ובכמה מערכות טיפול שדוד, אבל אני מבטיח לך שלאחר הפסד כל המערכות תצא מן המלחמה כשזר הניצחון על ראשך והטרף אחד מפרפר בין שיניך. Lose battles between wars, אם אתם מבינים את האנגלית. לא נורא, תפסיד מערכה, פעם היצר נעזר, בסדר. אתם שחקתם פעם כדורסל? תגידו לי, מי שקולע את הסל הראשון נגמר המשחק, די, גמרנו? לא. יש משחקים שמישהו היה בגור של 20 ובמסים סליחה, וניצח ויש כדורגל שחוצים 3 ובמחצית השנייה מכניסים 4 לא, קיבלתי גול נגמר לא, קיבלתי גול והמשחק ממשיך ועד שלא נגמר לא נגמר לוז בית לוז, בסדר תפסיד מערכה, אבל החכם מכל אדם אמר שבע יפול צדיק וקם. הטיפשים חושבים כי כוונותו בדרך רבותה. אף על פי ששבע יפול צדיק מכל מקום הוא קם. לא, הוא אומר, זה לא הפשט. הפשט זה החמדים שכוונתו היא שמהות הקימה של הצדיק היא דרך השבע נפילות שלו. אין עלייה בלי נפילה. אין, בלי החשבון הזה שהקראתי לכם מהגמרה בעבודה זרה דווחת. בלי ש... וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד טוב זה יצר טוב מאוד זה יצר הרע אהובי הנני לוחץ אותך אלב אביב לוחש באוזניך כאילו היית כאילו היה מכתבך מספר לי על אודות המצוות ומעשים טובים שלך הייתי אומר שקיבלת מכתב טוב אבל עכשיו שמכתבך מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים הנני אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב מאוד טוב מאוד זה המכתב רוחך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול. בבקשה ממך, אל תצייר לעצמך גדולים שהם ויצרם הטוב מבחינת חדו. לעומת זה, צייר בנפשך גדולתם של גדולי עולם באותיות של מלחמה נוראה, עם כל הנטיות השפלות והנמוכות. ובזמן שאינך מרגיש בקרבך סנת היצר, דע לך שבזה אתה מתדמה לגדולים הרבה יותר מאשר בשעה שאתה נמצא במנוחה שלמה שאתה רוצה בה. דווקא באותם מקומות שאינך מוצא בעצמך הירידות הכי מרובות, דווקא באותם מקומות עומד אינך להיות כלי להצטיינות של כבוד שמיים. איני רוצה, אינך רוצה לגנוב את דעת, כך אומר לו, אני לא רוצה לגנוב את דעתך, אני לא זה, אני לא זה. אומר, אז מה אתה אומר לי? אתה ראיתי איך שלמדת בחורף, חזרת למסכת כמה פעמים, ראיתי איך שאתה מקשיב לשורים, ראיתי איך שאתה מסכם, ראיתי... אינך כותב, לעולם, אני דילגתי על קטע אחד, אמך כותב, לעולם לא ישכח הרצון שיהיה בי להצליח ולעלות בחיל אל חיל, אבל חבל, עבדה תקוותי, ואמרתי לכם, לצערי הרב, כל בחור יש לו איזה קטע, יש בחורים שזה קורה להם הרבה פעמים, זה אולי לא טוב, אבל כל בחור זה קורה לו פעם, עבדה תקוותי, אני אבוד, אני זיל, אני זה, אינני יודע כיצד אתה מאיס פנים להכחיש מציאות חיה, האם אתה לא עלית מחיל אל חיל אותו זמן ששנה לבית המדרש? מכיר אני אותך שאינך בעל העזה כזה, אלא שם הם הדברים. אם מוצא אתה בעצמך שיצריך הרע מתגבר עליך, אינך חושב בטיפשותך ובתמימותך שכבר עבדה תקוותך. דבריך פשוט מביאים לידי גיחוך. משתתף אני בסבלך הרע, אבל הסבל הזה הוא הרחם של הגדלות. ראיתי את פניך בשעת עיון בהלכה. ראיתי את פניך בשעת הקשבה לשיעורים, ראיתי את פניך בליל שביעי של פסח. האותיות החרוטות על פניך בשעות הנעל הם אותיות של סוף הכבוד לבוא. אין שביל הכבוד מתפתל דרך מישור. שביל הכבוד עובר מסתובב כנחש עלי דרך, כשפיפון עלי אורח. ארזו של נחש בקרבך? כך כנראה הוא כתב לו, אני מרגיש שיש לי ארז של נחש בקרבי. הוא ישופך עקב ואתה תשופנו עקב. מצאתי לנכון להציע לך הדברים הללו בכתב, הכוונה היא לתת לך יכולת להזדקק לה מדי פעם בפעם, מובן מאליו שמפרט זה לא הייתה הכוונה אלא קו הכללי. אתה הוא השתול בבית השם, בהשתתלות, בסבלך, בביטחון, בליץ. אני חושב שזה מכתב ממש מסמך מרגש ו... וחשוב, אני חושב שזה חנוכה, זה חנוכה, זה החנוכה, החנוכה הראשון, החנוכה הראשון מראה שמתוך החושך, אשר נתן לסך מבינה להבחין בין יום ולילה, דווקא כשהחושך נהיה הכי, הכי, הפרבולה, כשזה מגיע לאפס, תדע שמשם צריכה לבוא צמיחה, אז נפלנו על יום טוב, שלחו לעזאזל הגויים, אבל ה-21 בדצמבר, כן, זה היום הכי... טוב, כל טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.